הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום אנשיל.
אהלן אברום, מה שלומך?
כמו המציאות. אתה כתב האקונומיסט בישראל, אתה כתבת שתי ביוגרפיות, אחת על מרן, ולא צריך להגיד מי הוא מרן, ואחת על נתניהו, ולא צריך להגיד מי זה נתניהו. ואנחנו היום נדרשים לשיחה מעט אחרת, על הרעיון שנקרא ש"ס. והשיחה שלי איתך היא שיחה סקרנית ומבואסת. היא סקרנית כי הפרויקט מעניין אותי, היא מבואסת כי חיפשתי מישהו מתוך המערך, מתוך השסיות שידבר איתי.
בסוף נפלת על אשכנזי שקוראים לו אנשי.
זה לא, אתה חקרת, אתה הסתקרנת, אתה צללת פנימה, אז זה לא שהמוצא שלך הוא בעל משמעות, אבל מישהו מבפנים, לא מצאתי אף אחד שאו מסוגל לדבר על השקפה, או שיש לו אומץ. תסביר לי למה לא הצלחתי להגיד. יאיר לפיד מדבר איתי על רעיון המרכז. נעמה לזימי מדברת איתי על רעיון הסוציאל דמוקרטיה על פי תפיסת הבסדר גמור. מסכים, לא מסכים. אף אחד לא, אין לי מי לדבר.
תראה, זה מתחיל מזה שאין הסכמה מהי ש"ס, עוד מההתחלה של ש"ס.
אוקיי.
בוא נדבר על סיפור היסוד של ש"ס. עכשיו, רוב האנשים שצעת מכירים את סיפור הפוליטיקה הישראלית, יודעים לספר לך שש"ס התחילה בתור, זה סיפור מאוד רומנטי.
ירושלמים.
ירושלמים.
שלושה ירושלמים מבועסים.
ניסים זאב, כן. איציק כהן ושלמה דיין, שלושה כן. עסקנים, מזרחיים.
יעקב כהן, איציק כהן?
יעקב כהן, איציק כהן, אני כבר
צעיר. כהן כלשהו.
שלושה כן. עסקנים מזרחיים צעירים, עם סיפור מאוד יפה, שהם מנסים למצוא גם לבנות שלהם, וגם לבנות של החברים שלהם מקום ללמוד. מקום ללמוד לפי אורח חייהם החרדי, מסורתי, וכל המקומות הם מקומות בניהול אשכנזי, בבעלות אשכנזית חרדית.
בסלקציה גנטית מאוד גדולה.
סלקציה איומה ונוראית. כל התקציבים למוסדות חדשים, לבניית מוסדות חינוך חדשים בירושלים, שמגיעים כמובן מהעירייה ומשרדי הממשלה, בשליטה משותפת של אגודת ישראל והמפלגות הלא חרדיות שעובדות המון המון שנים עם אגודת ישראל, ואין להם דרך להבקיע, ולכן בבחירות המקומיות ב-1983, הם מחליטים לעשות את הדבר הזה, להקים מפלגה חרדית
מזרחית. כן. לעירייה.
לעירייה, עם, ממש תקופה קצרה לפני הבחירות, הם גם מצליחים לקבל את האנדורסמנט, את התמיכה של הרב עובדיה יוסף, הוא עוד לא, הוא בדיוק... איכשהו נזרק לא, בצורה לא, לא...
הוא עוד לא בנה אותם, והם עוד לא בנו אותו. כן, הוא עוד לא במעמדו דהיום.
אגב, היה שם גישושים של חודשים כן. ארוכים, הוא בדיוק סיים את תפקידו כרב ראשי.
לא העריכו לו את הכהונה, תסכול גדול.
המון תסכול, הרב עובדיה חשב בכלל לרדת מהארץ וללכת להיות רב של קהילה חלבית עשירה במקסיקו או בארצות הברית. בסוף הם פונים אליו, וזה נותן לו איזשהו במה פוליטית, גם דרך קצת להתנקם בעסקנים שהוא מרגיש שבגדו בו. זה סיפור מאוד יפה, ומשם צמח ש"ס.
אבל...
וגם קוראים לזה ש"ס גם. ש"ס ב-83 בעירייה הפכה להיות ש"ס ב-84 בכנסת. הסיפור הזה הוא סיפור אמיתי לגמרי. אבל יש עוד סיפור יסוד לש"ס. הוא מתחיל במקום אחר, שקוראים לו בני ברק. בתחילת שנות ה-70, ובני ברק, כפי שאתה קצת, שגדלת בתוך העסקונה הדתית, יודע שבשנות ה-50 וה-60, בני ברק היה מעוז של המזרחי.
כן.
וזה נכון שהייתה עיר כבר אז...
ולדעתי 50%, 40-50% ממרכז והמפדל היו מזרחיים לגווניהם.
אבל עוד דבר קורה בבני ברק, שיש שם קרב שליטה על העיר בין החרדים, שכבר הופכים עד לשנות ה-60 להיות כמעט הרוב בעיר, אבל את השליטה הפוליטית שאומרת המזרחי, או מה שיקרה אחרי זה המפדל, בזכות בריתות, הברית ההיסטורית עם מפלגת העבודה, שגם הייתה לה נוכחות בבני ברק בחלק מהשכונות, והרבנים של בני ברק שרוצים, שבני ברק תראה כפי שהם חושבים שעיר צריכה לראות, העיר החרדית הראשונה בישראל, עם כל המשתמע מכך, שוברים את הראש איך אנחנו מפסיקים את שליטת המפדל, את הדואופול הזה המזרחי, מפאי שהיה שם, לא מצליחים בבחירות בשנות ה-50 וה-60 להביא את הרוב שלהם לידי ביטוי. איך נעשה את זה? רגע, יש פה עוד קהילה בבני ברק, שלא ממש בא ידי ביטוי פוליטית, הקהילה המזרחית, מסורתית.
מי אומר את זה לעצמו עכשיו?
זה הרבנים הליטאים, הרב שח והרבנים
שפיזור הגריינמן. שהחסידים פשוט...
החסידים גם היה בקבוצה שלהם, אבל לא
מה
מספיק.
מה היה התסכול שלהם,
אגודת של הפועל נבישים? אגודת ישראל של ליטאים וחסידים כן. בבני ברק היא תמיד, פחות יותר בשליטה של הליטאים, כי הם הגוף היותר חזק בבני ברק. ברגע, אנחנו פה... בקשר לא רע עם הציבור המזרחי, חלק מהבנים שלהם היותר...
לומדים אצלנו, מהתלמודי תורה ועד הישיבות הגבוהות.
בדיוק, הם, כן. הם כבר בוגרי בוניביש וישיבות החשובות אחרות בבני ברק. עכשיו, הם מצביעים לנו, כל מי שעבר במוסדות שלנו, של אגודת ישראל, ועדיין זה לא מספיק. מה עם האחים והבדודים שלהם שלא
לא,
למדו
לא מספיק
אצלנו?
למה? מה היה הפרויקט הפוליטי שהם רצו?
שבבחירות לעירייה הם יצביעו לגימל, למה שאז היה אגודת
ישראל. ויחריעו את כל האלטרנטיבות האחרות.
ויביאו לרשות העיר נציג חרדי. לא אלה מספיק. הם קצת פיססו את זה, אבל לא, כל פעם הנציג של המפדל.
כלומר, נבחר. ואז בעצם נולדה ברית חרדית מזרחית.
ואז היסד של הסיפור יסוד השני של ש"ס, הוא אדם שאתה גם מכיר, רפאל פנחסי.
כן.
רפאל פנחסי היה...
הרב רפאל פנחסי, יליד אפגניסטן לדעתי בכלל.
נכון, איש עסקים כן. בתחום היעלומים, בוגר ישיבות ליטאיות בעצמו, ואז...
וכישרון פוליטי 73, גדול.
כן. שמה כמה. אז בעצם ש"ס, בסיפור השני שלו, בכלל קם עשור מוקדם יותר, בשם נאמני תורה עדות המזרח, רשימה מקומית בבני ברק, שבבחירות, באותן בחירות של סוף 73, 74, לא זוכר בדיוק מתי הבחירות המקומיות, אתה אולי עוד זוכר את זה. אבל אחרי מלחמת יום כיפור, הם מצטרפים לאיזשהו בלוק ביחד עם...
בוא נצא רגע.
עם אגודת ישראל, ובזכותם החרדים משתלטים על עיריית בני ברק בתחילת שנות ה-70, וזה סיפור היסוד השני של ש"ס.
זאת אומרת שיש לנו, בבחינת הבטם אפ, יש לנו בשני הריכוזים החרדים הגדולים, חרדים, ומזרחיים גדולים, יש תסיסה שלא מוצאת ביטוי פוליטי.
אבל שים לב לדינמיקה, ב-83 בירושלים, ש"ס הירושלמית המקומית, זה יוזמה מקומית של חבר'ה מזרחיים. ב-73,
זה ש"ס... זה מופעל מבחוץ ש... בעצם.
זה בעצם כלי של האשכנזים, של הליטאים.
ועדיין, בסדר, ועדיין זה מהלך מוניציפלי.
זה מהלך מוניציפלי, אבל שים לב מי יוזם את זה, ולכן זה... למה קשה לדבר מה... על מהי ש"ס, כי מההתחלה ש"ס היא לא דבר אחד.
אני אבל רוצה לחזור לשאלה הראשונה, למרות שאתה מנחש שאני אוהב רכילות פוליטית, כי יש בה תובנות. למה היום, ברגע הזה, 2024, אף אחד לא יכול לדבר איתי על מה שהדוסים קוראים לו השקופה? מה ההשקפה של הדבר הזה? מה הוא רוצה? לאן הוא
הולך? קודם כל, הם רואים אותך ואומרים, אתה לא מסוגל להבין מה זה השקוף.
לא, לא.
בתפיסה הליטאית, אפילו לא כל ליטאי ולא כל בוגר פרונביש יכול לדבר איתך מה זה השקוף. צריך אנשים שהם יודעים להסביר את השקוף, ושים לב, לא כל אחד מקבל טור ביתד נאמן. ואגב, אחד האנשים שנתנו לו להסביר את השקוף, חיים ולדר, אחרי זה ראינו מה נגמר איתו.
ירחם על נשמתנו.
אבל על אחת כמה וכמה, אם... אם החבר'ה האלה מנסים לרתום לפרויקט הפוליטי, רוחני פוליטי, איך שנקרא כן. לזה שלהם, את המזרחים, מה הם לא מבינים מה זה השקופה? ולכן אתה רוצה שש"ס...
אנשיל, אז אני אשאל, אם עכשיו אנחנו זבוב על הקיר, באיזה מועצת או סיעת, או אני לא יודע מה, אנשים שיושבים שם, הם יודעים מה ההשקפה שלהם?
לא, הם יודעים מה האינטרס הספציפי
זה,
של מה
זה,
שהם...
זה קלה קלות, זה משחקי
לא,
כוח.
זה לא, וזה אותו דבר. מה ההשקפה? אבל עכשיו הולכים מש"ס לדבר על השקפה החרדית העדכנית.
לא, אני רק רוצה...
זה לא אותו דבר.
אני רוצה לחדד את זה, אני רוצה להבין את ההשקפה של ש"ס, אני אומר בכלל.
אבל יכול... אין השקפה של ש"ס, מאז ומתמיד, ולכן אני חזרתי להתחלה, ואפשר כמה דבר לדבר על מה זה ב-2024, זה בעצם פרויקט פוליטי שמבטא ומשרת שורה של אג'נדות שונות. ולכן, אם עכשיו היית מדבר עם חבר כנסת או שר או כל איש שעס אחר, הוא יבוא ויגיד לך מה האג'נדה או השקפה, האינטרס הספציפי שמתאים לו באותו רגע. אבל אפשר לדבר ולאורך כל ההיסטוריה של שעס מתחילתה על...
סופרמרקט של אינטרסים.
אז לכן כשש"ס קמה, היה מצד אחד את באמת את העסקנים המזרחיים האלה, שכל עניינם האמיתי, עד היום גם חלקם פעילים בזה, של לבוא ולקדם את הקהילה שלהם, לתת יותר אפשרויות תקציבים כמובן לחבר'ה מזרחיים צעירים, ויש את את האג'נדה, שהיא אג'נדה אשכנזית ליטאית, של איך אנחנו משתמשים בחיילים האלה, והם רואים להם לכל יותר כחיילים, הם לעולם לא יובילו את המהלך המזרחיים האלה, שחלקם גדלו במוסדות שלנו, וחלקם הם אחים ובני דודים של מי שגדלו במוסדות שלנו.
בספר שלך...
כאנשים שיבואו ויצביר בקלבי.
בספר שלך, עם ניצן חן מרן, יש איזה קו עדין, והוא נכתב מוקדם, הוא כבר ישן, של רגש נחיתות.
שאול מז... נקרא אותו.
סליחה?
הוא עדיין... הוא
לא,
עדיין
ודאי, כי גם אתם מביאים המון חומרים ארכיונים שמשמשים, אבל שם עובר כחוט השני, עובר איזה רגש נחיתות מסוים של שס, ושל הרב עובדיה בימים ההם, מול הרב שח והממסדים שלו. היום אני לא יודע אם רגש הנחיתות הזה עדיין קיים בתוכם.
תראה, זה עדיין קיים במידה רבה, כי... האדם שהיום עומד, היום, היום עומד בראש שס, הוא בן אדם שהצליח להכיל בתוכו את, את כל דרי. האג'נדות. ואריה דרי הוא בעצם תוצר של ישיבה ליטאית.
פוניביץ'.
הוא, לא פוניביץ',
חברון.
ודרי בעצם זה משפחה מסורתית מקזבלנקה, שני אחים שישבו בדירה שיקון קטנה בבת ים, שפעילים...
הוא והרב יהודה, זיכרונו לברכה.
יהודה, אחיו הגדול שנפטר לו לפני כמה חודשים, שלמעשה נקטפים על ידי ארגון מיסיונרי ליטאי.
לא, ההורים לא רוצים שהם ייקלעו לנסיבות החברתיות של בת ים.
ההורים רואים את המצב בבת ים. הם רואים שההורים הם לא אנשים חרדים, מעולם לא היו חרדים, אבל יש תמונות שלהם בבר מצווה של המשותפת, אגב, לא להם כסף, עשו בר מצווה משותפת לאריה ויהודה. רואים את שני ההורים רוקדים סלו. הם באים מתרבות מרוקאית, קוסמופוליטית, בורגנית, דתית כמובן, אבל לא מעבר לזה. ובאים הארגון הזה הליטאי, שאם אני לא טועה, הרב רביץ, זיכרונו לברכה, היה עמד בראש הארגון, שבאמת עסק בלמצוא את החבר'ה...
ללקט את זה, כן.
המוצלחים האלה, הילומים הקטנים האלה, ולהכניס אותם לתוך המפעל הליטאי. ודרי הוא מוצר של הדבר הזה. הסיבה היחידה שאריה דרי... בכלל התחבר לשס, זה שהוא היה הבחור הכי פופולרי בשנה שלו בחברון. אתה מכיר את דרי יותר טוב ממני, אתה יודע.
עם חריזמה אינסופית, כן. את הקריזמה
וכמה שכיף לשבת ולדבר איתו. ואשר על כן, חברו לספסל הלימודים, שדרי זלזל בו, דוד יוסף, שעד לפני שבועיים נהיה הרב הראשי לישראל, נורא רצה שארי דרי יהיה חבר שלו. ארי דרי רצה להיות חבר של כל החבר'ה הליטאים האשכנזים, לא להיות חבר של הבן של הרב הראשי מטעם השלטון, כי מבחינתם הרב עובדיה יוסף לא היה איזה דבר גדול. להפך, היה להם עניין מיוחד לזלזל ברב עובדיה. וכדי והדרך היחידה שדוד יוסף היה יכול לרכוש את דרי, להפוך אותו לחבר שלו, היה להציע לו עבודה. איזה עבודה הייתה
להציע?
להיות מלמד של האח הקטן של הבר מצווה של משה יוסף. ודרי גם עמד על המקח, הוא אמר, רגע, אני מוכן לבוא ללמד אותה פעם, שעה ביום, אבל אני לא, זה לא, מה עם הביטול תורה שלי? מה זה ביטול תורה? אתה בא להביא כסף? כן, כן, אבל צריך ללכת בדרך. אז הוא גם קיבל את ההסעה של רכב השרד של הרב הראשי לישראל, שיקפיץ אותו.
נחזור לזה.
לבית של הרב עובדיה ברחביה. אבל למה זה חשוב? כי בעצם דרי, מאז, בחוב ז'בוטינסקי, נכון? מאז, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-70, ועד היום, אני יודע, אני מצליח להכיל את כל האינטרסים.
אני אגל, אני רוצה להגיע לה.
של המשפחה של הרב עובדיה. כל הדברים לביחד.
רגע, אישר את כל הספר בבת אחת. לך איתי לאט לאט. אני רוצה להישאר ברעיון השאסי.
אין רעיון שאסי.
בוא, תלך איתי לרעיונות השאסים. קודם כל, יש כאן שמרנות חברתית-דתית כנגד מגמות לא שמרניות, בוא נגיד הקהילה המזרחית, שאתה תיארת, נגיד, את קזבלנקה הקוסמופוליטית, אבל היו עוד קהילות של ארצות האסלאם, שנעו כל הזמן על הציר בין מודרנה לשמרנות, והם רצו לשמר את הצד השמרני מפני השחיקות המודרניות.
ומפני המציאות הישראלית, שבאה ואומרת להם, כל מה שהיה לכם במרוקו הוא לא טוב, הוא לא מודרני, הוא מפגר, בואו תהיו ישראלים חדשים, אין לכם מה להביא לתוך התמהיל הזה שנקרא החברה הישראלית החדשה. ושאס, כן, ברמה החווייתית, בא לענות לדבר הזה. עכשיו, אתה בטח זוכר את מערכת הבחירות של 1984.
ברור.
מה, הרי אגודת ישראל שהתמודדה גם קודם, מה היא לא עשתה מאז הקמת הטלוויזיה בתחילת שנות ה-70? היא מעולם לא עשתה תשדיר בחירות.
נכון.
תמיד הזמן שהיה מוגש את ישראל, הם היו נותנים את זה למישהו, והיה כזה שקופית, אגודת ישראל...
הצבעה ג'
כן. ואז באה מפלגה מזרחית, חרדית חדשה, אבל היא לא חרדית באמת, כי היא משתמשת בטלוויזיה. ואני מקווה שמי שעושה לכם פה את הפודקאסט יכניס איזה קליפ קטן של, של אותו תשדיר בחירות. כי פתאום ראית משהו בטלוויזיה, הרי אתה זוכר, לא, היה ערוץ אחד, וכולנו היו יושבים לראות את, את,
זה...
את התשדירים, זה היה כן, בידור, אגב, 84, זו שנה נפלאה, כי זה ספי ריבלין מטעם הליכוד, והגששים מטעם המערך
העבודה. פעם ידעו לעבוד.
זה היה, כן, אני חושב שהם הגיעו לשיא, לסיעם של התשדירים כן. של 84, והיה שם עוד דבר נפלא. מפלגה חדשה שאף אחד לא הכיר, מפלגה חרדית בטלוויזיה, והיא לא סתם חרדית, היא ספרדית, והיא אומרת את הדבר שהכי לא מתאים לעשות בטלוויזיה, היא נותן לך תשדירים צבעוניים עם מוזיקה והכל, אבל במקום כל שאר המפלגות שאומרות, אנחנו הולכים אל העתיד, אנחנו הולכים אל השמש העולה, אנחנו, אתה יודע...
התרה ליושנה.
התרה ליושנה. זה, איזה זה, סלוגן זה, פוליטי כלומר, לא זה, הגיוני.
זה, אנשי, זה מגה, זה Make America Great Again. במובן הזה.
בדיוק.
כן, אבל 30-40 שנה לפני.
אבל הם קלטו את זה.
כן.
ליושנה, אתה לשים את מילה שהיא בשורש יוד שינון, בסלוגן פוליטי? פוליטיקה זה, אתה יודע, אתה רוצה כל הזמן לחדש.
קדימה, עתיד, יש עתיד.
יש עתיד, קדימה. אם אני זוכר נכון, אז תשדיר של הבחירות של העבודה, זה היה שמש שעולה כזה, ואפשר, היה שם את המילים, אפשר לראות כבר את האור.
אוקיי.
הייתי גיג של פוליטיקה בגיל 11.
אז מה שאתה אומר בעצם...
הם באים ואומרים למצביעים הפוטנציאליים שלהם, להפך, יש לנו משהו ישן ומיוחד שלנו.
אולי אפילו הם אומרים...
אנחנו רוצים לתת לכם את הדבר.
אולי אפילו הם אומרים ברגע הראשון, כשהם עולים מהרמה המוניציפלית לרמה הלאומית, הם אומרים, אנחנו השורשים האמיתיים. אלה פניהם אל העתיד וכו', אבל זה מעל פני השטח. לנו יש עומק, יש את היושן, יש את ה...
שזה מסך של אגודת ישראל כבר היה.
של זהות.
לא רוצו להביא את זה לטלוויזיה. מבחינתם זה הטריף.
כן.
לא נוגעים בדבר הזה.
השיגות המשומם.
ולחבל, לקחת, כן, אנחנו כן נלך לטלוויזיה, כן נעשה סרטוני בחירות, אבל כן, אבל עם המסר הזה של, של הדבר, זה לא היה אף פעם. ומה שגם עשו כאן, זה שבפעם הראשונה בפוליטיקה, שים לב, הפמלגות בישראל הן כולם בעצם המשכן של מפלגות, mm-hmm. שקמו עוד בתחילת נכון. הציונות, מחדש ועד כן. לציונות דתית, הם כולם...
היו שם.
אתה תגיד שציונות דתית של היום היא לא דומה לשום דבר של מה שהאבא שלך היה.
זה נכון, זה סילי יסוד.
זה סילי יסוד, ליכוד, עבודה, כולם
איכשהו... חוץ מרץ, ש"ס ויאיר לפיד הם חדשים.
אפילו מרץ זה...
זה לא מפעם באמת של פעם. אבל בסדר, לא נתווכח על זה עכשיו.
ואפילו להגיד שיש עתיד עיסוק של המשך לציונים הכלליים, המפלגה היחידה היום בכנסת, שלמעשה מתישהו במהלך חייה של המדינה, המציאה מחוז בחירה חדש, זה ש"ס.
שהוא אתני.
שהוא גם מזרחי, גם דתי. ואגב, היו ניסיונות קודם להקים.
היו מזרחיים.
היה תמי, והיו עוד כל מיני ניסיונות נפל.
כן, נגיע לזה, כן.
וש"ס אמרו, לא, לא, הדרך היחידה לעשות את זה, זה אנחנו עושים את זה על בסיס חרדי.
זאת אומרת, אנחנו בשמרנות חברתית ודתית.
שפונה לאנשים לא חרדים.
שפונה לאנשים לא חרדים.
ועד היום רוב מצביעי ש"ס אינם חרדים.
כן, תמיד אומרים, יש 4 מנדטים חרדים ו7 מנדטים פריפריאליים. אבל בסטייטמנט שלה, והרבה מאוד, היא תומכת במדינת הלכה, אולי לא ברמה הסמוטריצ'ית ויעקב נאמן, אבל בעומק הם היו רוצים לראות את העולם הדתי יותר, הישראלי יותר הלכתי.
אבל רגע, אתה אומר מדינת הלכה כמו חילוני, לא כמו באדם שכמוני גדל
כן.
בעולם דתי. המדינת ההלכה של הרב עובדיה יוסף, ולא שאני, אתה יודע, אני היום לא שומר מצוות, אבל אני בוודאי יכול להזדהות עם התפיסה הזאת, היא תורה חדשה, היא לא מדינת הלכה שאנחנו חושבים, בוא נלך לשטטל, נלך לתפיסות הרבניות של הגלותיות. הר עובדיה...
אלא זה תורה עם דרך ארץ במובן הזה.
לא תורה עם דרך ארץ, אלא לבוא ולעשות פסיקה ארץ ישראלית, פסיקה מודרנית, פסיקה שמסתכלת על הטכנולוגיה, פסיקה שאומרת, רגע, אנחנו כבר לא הולכים לפי מסורת של מרוקו או עיראק,
בוא נעצור, רגע, אנשיל, תיאולוגית מה שהרב עובדיה עשה,
היא מהפכה.
הוא ביטל את תורת חוץ לארץ, בייחוד כמזרחי עיראקי, הלך נגד תורת הבן איש חי, סליחה למאזינים שלנו, מה מדובר, ופתח את תורת...
הלך נגד הקהילה שלו.
וייסד את תורת ארץ ישראל, לא במובן של הרבנים קוק, אלא הפסיקה ארץ ישראלית רבי יוסף קארו.
הרבה יותר עמוק מהרבנים.
כן, ודאי, עמוק והיסטורי.
בתפיסה הפסיקת הלכה.
מצד אחד, מה שנפסק בארץ ישראל, ודבר שני, הקם ועכשיו הישראלי, אני רואה את האגונה של מלחמת 73, אני רואה את האתיופים, אני רואה אנשים ממש במו עיניי.
גם טכנולוגיה, אני שואל את עצמי, איך אני מתמודד עם, האם מותר לדבר ברמקול בשבת ובבית כנסת, אז אני הולך ויושב עם טכנאי,
ואני אקשיב, כן. זאת אומרת, התורה שלו, אתה אומר, היא בתוך עצמה, היא חדשנית מאוד.
מהפכנית.
וכאן אני אפתח סוגריים, שהוא לא בטוח שיהיה לנו זמן להגיע, אני שואל את עצמי בטווח הארוך, האם המורשת הזאת, התורה שלו, ההוראה שלו, היא בכלל לא תירה חותם, אפילו בניו, אני שומע מדי פעם, אני לא יודע אם אתה שומע את הליצנות הזאת, את הבן שלו, רבי אברהם יוסף, שיש לו כל מיני, צריך לשים נייר כסף על האוזניים, ליד ממברנה שעשויה מאור של חזיר ביום טוב, כל מיני פסקי הלכה הזויים, הם הלכו להקצנה החרדית, האשכנזית, הבלתי רב עובדיה. כלומר, לא יודע אם התורה שלו נכנסה לעומק.
לא, היא לא, הוא נכשל בחינוך שלו.
גם בחינוך ההמונים, לא רק בחינוך הפרטי.
אני חושב שהרב עובדיה זה אחד הפיסוסים הכי גדולים שלנו כחברה ישראלית.
אני רק שואל, אבל אז אתה אומר, הם שמרנות חברתית, חרדית, אבל לא רק לחרדים, עם מדינת הלכה שהמשמעות של ההלכה רכה, אני חושב שה... עבודת הדוקטורט, אני לא בטוח של השופט מנחם אלון, או ה-MA היה על המתינות בפסיקה של רבני צפון אפריקה. זאת אומרת, עם איזה מתינות מאוד מאוד גדולה.
אני מניח שהמאסטר של מנחם אלון נכתב לפני שאני לא ידעתי, אולי
אפילו שאתה נמדת. הוא נכתב בצפון אפריקה, אוקיי? אבל משהו על מתינות שלא קיימת היום בעולם, ולכן כשאומרים מדינת הלכה על הרב עובדיה, זה פחות מאיים מאשר סמוטריץ' בהקשר הזה. אבל הם גם מציגים את עצמם כמפלגה סוציאל-דמוקרטית, אנחנו עוד ברעיון.
זה התפתחות מאוחרת.
את דבר עליה קצת.
תראה, יש שס, כפי שאמרתי, בהתחלה שס, יש שס שהיא להחזיר את הרע ליושנה, חלום של הרב עובדיה, והרעיון של אותם עסקנים ירושלמים צעירים, יש שס שהיא סניף של אגודת ישראל, או אחרי זה נהיה מה שנהיה דגל התורה, סניף של הסניף הליטאי של אגודת ישראל ההיסטורית, ואז מתפתחת שס לאורך השנים לכל מיני כיוונים, בהתאם, שוב, בהתאם לאינטרסים. הנושא החברתי, שס היא מפלגה חברתית והמהפכה, זה עסק שנכנס הרבה יותר מאוחר. אגב, זה משהו שהם ניסו לגנוב לכל מיני, כל מיני ארגוני שמאל ושמאל חברתי מזרחי, כי הם הבינו שיש פסיס מאוד, מאוד חזקות, אבל שים לב מה זה עבר קודם, זה קודם כל עבר דרך כל משפטי דרי, וכל סיפורי אני מאשים, והנה מי... מי חטף את כתבי האישום, דווקא הנציג המזרחי וכו'. כלומר, ההתפתחות זאת שש"ס הופכת להיות מפלגה יעני חברתית, ויש פה סימן שלה גדול באמת כמה הם חברתיים, ובאמת איזה מהפכה הם הצליחו לעשות, אם בכלל...
כי יש כאן משהו
שאתה... היא הולכת סביב הצורך האלקטורלי, כי בסופו של דבר ש"ס, בניגוד לאגודת ישראל, יהדות התורה, שחיה סביב המוסדות, חיה סביב קהילה חברתית שיש לה תפיסה הרבה יותר... מגובשת
וסגורה
וקיימת כקהילה, בעוד שקהילת שס היא פחות מוגדרת, ובעצם המצביעים של שס הם חלק עם מאגר ששס מחזיקה במשותף עם הליכוד, שזה עוד דבר, עוד חידוש בשס.
ואולי אפילו עם המפד"ל הישנה.
והיום כבר עם בן גביר.
בן גביר, כן.
כלומר, הצורך הזה, לשס יש צורך בכל מערכת בחירות לבוא ולבנות, כמעט לברוא את עצמה מחדש, ולכן אנחנו רואים מ-84 זה היה להחזיר את הרע ליושנה, והרב עובדיה אומנם הופיע בקמפיין, אבל הוא לא היה הדבר המרכזי. אנחנו רואים איזשהו מעבר של ש"ס לאורך השנים לקמפיינים שהם סביב דמות, סביב הרב עובדיה, היה את השנים שהם הכניסו את המקובל יצחק כדורי, שאגב, הרב עובדיה תיעב אותו באופן אישי.
כן, כי הרב עובדיה בתורתו היה אנטי-מיסטיקה ואנטי-קבלה. אנטי-מיסטיקה,
אמרת קודם על איך הרב עובדיה דחה את מוסורת יהדות עיראק בבן איש חי, הרב כדורי היה אחד מהפעילים שנלחם בו נגד הדבר הזה בשנות ה-50 וה-60, אבל כל הזמן ש"ס צריכה גימיק, אז חלק מהגימיקים זה אנשים, כדורי, אריה דרי בעצמו הופך להיות אייקון דתי ומיסטי כמעט, של איזושהי מזרחיות נלחמת ומקופחת.
ישו, חטאינו הוא נסע.
לגמרי, אגב, יש פה, כל האיקונוגרפיה פה היא מאוד ברורה, לא נורא מתוחכמת, וגם סיסמאות, השקופים, והמהפכה.
אבל בתוך זה יש משהו שהוא לא מובן לי. כשאומרת שס, אני, מפלגה סוציאל-דמוקרטית, רוצה לצמצם פערים, להביא לכך שלא תהיינה אפליות וכולי. אתה מסתכל על 40 שנה כבר, משהו כזה?
שינתה משהו?
להפך.
צמצמה פערים? להפך. שירתה את הציבור של לכאורה, ממש לא.
זה לחפוך, הציבור שלה עדיין עני, ואולי יש לה אינטרס בלשמר את העוני, אפרופו לימודי ליבה, אפרופו מערכת חינוך יותר ירודה, והנושא של הסוגיה האשכנזית-ספרדית בחברה היום בוער בצורה...
שס היא מפלגה, בוא נגיד את זה הכי ברורה, שס היום היא מפלגה שמשרתת את האליטות האמיתיות. הם יכולים להגיד כמה שהם רוצים שזה
אליטות
מהפכה.
אליטות של עצמה או אליטות אחרות?
גם של עצמה, ושל הכוח. שס היא מפלגה שהיא מוברגת היטב בתוך מנגנון הכוח של החברה הישראלית, היא בעלת בריתה הכי נאמנה של, 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 של נתניהו, שזה אפילו לא הליכוד, כי אנחנו יודעים כבר שהליכוד זה איזשהו איסקופה נדרסת שכל תפקידה לשרת את בנימין נתניהו. דרי ונתניהו, קודם כל, הם הבכירים הפוליטיקאים הכי ותיקים בישראל, ביחד עם משה גפני. גפני. שלושה אנשים שהגיעו לכנסת ולפוליטיקה בשנות ה-80.
שימון פרס. עדיין.
הנצחי, כן, הוא תמיד פה. אבל שלושת האנשים האלה, תשים לב כמה אנשים הגיעו לפוליטיקה אחריהם, כבר מזמן כבר נבלעו ונזרקו החוצה.
יש בחזל פתגם שאומר, כמה שיחים מתו ונעשו אורותיהם וקפים על גב אמותיהן. שזה הרבה שיחים מתו תחת השלושה האלה.
לא סייר מבותינו.
כן.
אתה יודע, היו פעם בישראל פוליטיקאים נצחיים, הם היום פוליטיקאים הנצחיים שלנו. ויש פה שילוב של, 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 של אינטרסים, של כוח, שלמעשה שס היא היום משרתת את אריה דרי, היא לא משרתת איזושהי מטרה שאתה יכול להגדיר אותה כמטרה אידיאולוגית או חברתית.
כלומר, שכשם שאני אומר שיש טרמפיזם וביביזם, אז באזור חיוג שס יש דריאיזם.
ובניגוד הזכרנו משה גפני, שהוא גם פוליטיקאי נצחי, עדיין הוא באיזשהו מקום, אמנם הוא די משחק ברבנים שלו, אבל הוא משרת את הרבנים. אין היום אף רב שאריה דרעי משרת. להפך, הרבנים משרתים. אתה יודע להגיד לי שם אחד של חבר במועצת חכמי התורה היום של שס?
כן.
מי?
הרב גמליאל, הרב שלום כהן.
כי אתה מכיר את האנשים, השלום מת.
נכון, וגמליאל גם כן שיהיה בריא.
תראה, הם אנשים או אנונימים או בני 90 ומשהו ש...
או ממונים מטעמו.
כולם היום ממונים מטעמו.
בוא נעבור רגע לפרק הבא. דיברנו על הרעיון, ואתה בצדק פירקת אותו לרעיונות. גם, אבל אי אפשר להתעלם, וזה פרק שאני כן רוצה להישאר בו כמה דקות, למרכזיות של החריזמה בפעולה השסית. אתה מסתכל על רגע ההקמה. שלושה אשכנזים, הרב שח, מנחם בגין ומאיר כהנה, מבחוץ, אבל חוללו אפשור לרעיון כמו שס, שני מזרחיים, הרב עובדיה יוסף ואריה דרי, חמישה אנשים בשנות ה-80 ואילך, שכל אחד מהם הוא משקל מאוד כבד, יצרו כאן, כמו שאתה אומר, כמעט תנועת יש מאין. מה המקום של החריזמה בתוך הדבר הזה, בנוסחה הפוליטית שלהם?
כי בעצם, כמו שאמרתי קודם, ההצדקה של שס היא קודם כל שאנשים מצביעים לפעם בכמה שנים,
נאמנות גדולה.
כמה חודשים שיש בחירות, והיכולת הזו ליצור את הנאמנות, כי אל תשכח, שוב, בניגוד לחרדים האשכנזים ש... כולם חיים באותה שכונה, וכולם מוכרים לאותה ישיבה, ולאותה לא תמרות תורה, ולכן יש מנגנון שלם שמביא אותם אל הקלפי. המנגנון של שס הרבה יותר חלש, הישיבות שלהם הם לא ישיבות. חלק גדול מהמצביעים בכלל לא הולכים למוסדות חינוך של שס, המוסדות חינוך של שס הם חלשים, המוצלחים במרכאות, שהשסניקים עדיין הולכים ללמוד אצל האשכנזים, כלומר, היכולת שלהם ליצור את הנאמנות הזאת, היא, 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 היא צריכה לפעול גם במנגוננים חרדיים, של ברכות ושל קמאות, ושל כל הדברים האלה שיוצרים את הרגש הדתי, ומצד שני גם בעולם הלא חרדי, כי שם נמצאים רוב הבחורים. ולכן הקריזמה היא קריטית, לכן הצורך הזה לבוא וליצור את הרגש שמניע אדם להצביע בקלפי. ושוב, אנחנו מדברים על מפלגה שלא הייתה קיימת פה לפני שנות ה-80, ולכן דפוסי ההצבעה היה צריך לצקת אותם, כמפלגה שבעצם היא סוג של מקבילה לליכוד, ולכן לבוחרים שלה יש אלטרנטיבה קלה ופשוטה, וכמעט טבעית ללכת ולשים מחל בקלפי, ולכן הצורך הזה בקריזמה הוא כל כך אדיר, ולכן השאלה באמת, מה היה חייר ידרי?
היה לה כל השנים דואט מן הסוג הזה, כריזמה רבנית וכריזמה פוליטית, שלעיתים הם התאחדו, נגיד יצחק פרץ, שהיה נגיד המנהיג הראשון, שר הפנים מטעמה.
הוא לא המנהיג, הוא היה פרזנטור.
בסדר, אבל זה אנחנו יודעים, אבל מבחוץ, המתבונן
כן,
הוא
ש"ס, רב, מנהיג ש"ס,
ש"ס
כן.
רב רהוט בצורה בלתי
רגילה. שלכן הוא בתפקיד, הוא לוהק, עברו על רשימת רבני הערים המזרחים.
והוא.
כן, הוא מדבר יפה, הוא יפה תואר, העברית שלו טובה.
הכל, ואז הוא יצר בעצם איזה היתוך של הכריזמה הפוליטית והרבנית. רגע, אריה דרי היום...
שאגב, בכלל היה פוליטיקאי, לכן מהר מאוד דרי השמיד אותו.
אבל רגע, הוא היה. אריה דרי היום, דיברנו על חולשת הממונים במועצת חכמי התורה, הגיע למקום, לא יודע, אם הוא רצה להיות שם, אני חושב שכן, אבל הגיע למקום שהוא נתפס גם כדמות רוחנית או תורנית, וגם כדמות פוליטית. כלומר, הוא שילוב של שתי הכריזמות.
הוא בריאה חדשה בעולם הדתי.
של שתי הכריזמות, אוקיי?
איזשהו אייקון דתי, שהוא גם פוליטיקאי, שבתוך העולם הפוליטי, וגם נתפס על ידי הציבור כבן אדם שהוא יותר מסך כל חלקיו, אלא כמנהיג. ואגב, גם בנימין נתניהו נתפס ככה אצל החרדים. כמישהו שיש לו איזשהו ערך מיוחד שהוא לא ניתן לקימות.
שליח השם. כן. ברוך השם.
דרי ונתניהו מתפקדים בערך באותה רמה.
אז נשאל שאלה ספקולטיבית. אמרו פעם, אחרי בגין אין ליכוד, אחרי בן גוריון אין מפאי. ויש. האם יכולה להיות ש"ס ללא כריזמה רבנית ופוליטית? לא חשוב מי זה האישים.
היא תדשדש במשך תקופה עד שתמצאת את האיש הבא. זה כמו הליכוד אחרי בגין. שמיר לא בדיוק היה הדמות שתחזיק את זה. עד שבא בנימין נתניהו.
לא, עד שבא שרון.
שרון לא היה בדיוק ליכודניק, הוא היה סוג של נתזר. אבל נכון, הם היו צריכים מישהו כמו. לכן הם לקחו את שרון שבעצם היה מפאיני כמה שנים, עד שביבי בעצם חזר מהגלות. הצורך הזה בדמויות כאלה, זה צורך עצום בפוליטיקה. אנחנו רואים מפלגות שאין להם את הדמות. מפלגה שאתה היית חבר בה. אין את הדמויות האלה כבר. אולי יום אחד שוב יהיה לה ויבוא איזה דמות. לא חושב שזה יהיה
גולה. היה לנו את מרב מיכאלי, אבל לא הבנו.
אני חושב שיכולה להיות גם מפלגת העבודה דמות כזאת. נעמה לזימי בעיניי, מישהי שאולי עוד יכולה להיות הדמות.
אני מסכים, גם גלעד קריב אגב.
יש אנשים, אבל כמובן שזה הרגע שפוגש את האיש. אתה יודע, אדם צריך להיות גם חלק מהרגע שבו הוא חי. נתניהו עשה את זה אחרי בגין, דרי עשה את זה אחרי הרב עובדיה, יש שיגידו שדרי עשה את זה עוד בתקופת הרב עובדיה. וברור שאין לך היום דמות כזאת בש"ס שתחליף את דרי, וברור לך שאנשים כמו משה ארבל, שהם אנשים מוצלחים
ומרשימים מאוד.
אני לא חושב שהוא יחזיק מעמד עוד הרבה זמן, דרי ימצא את הדרך,
כל עוד דרי... אם היו שואלים אותי לוועדת מינויים על היצחק פרס שדיברנו, מי אני הייתי ממליץ למנות בתור מנהיג ש"ס אחרי אריה דרי, הייתי אומר לכם, לך הייתי יגאל גואטה.
גם? עוד בן אדם שנדרס והוא עף החוצה. אבל... על מה? כי הוא הלך לאיזה...
לאחיינו...
לאחיינו ההומו... זה דברים כבר רציניים.
אבל האיש הוא דמות מרתקת בעולם, אבל בסדר.
אבל יש מקום רק דמות אחת, אתה לא יכול. לכן גם רב עובדיה ודרי היה ביניהם המון מתח בחייו של רב עובדיה.
רק כשהרב נחלש, אז
אריה יכולה לחזור. דרי רק חזר כשהרב נחלש עם מותו.
אז בוא נשאר רגע. דיברנו קודם שהחותם התורני ארוך הטווח של הרב עובדיה, בוא נגיד מורשת של מתינות, בינתיים לא נתפסה, האפליה במוסדות עוד קיימת, ישיבות העילית בציבור החרדים עדיין האשכנזיות, ועוד לא נוצר הישיבת העילית המזרחית.
גם חזון עובדיה של הרב יוסף, אתה יודע, אתה מבקר שם, אתה לא רואה שם את העילויים של הדור הבא.
אתה לא רואה, נכון. ואז אני אשאל על תורתו של הרב עובדיה, כי אתה כתבת על מרן, עכשיו אני ממש חוזר אליך למחקר שעשיתם, מי ברוח ממשיך דרכו? שלמה עמר, רבני צוהר של הציונות הדתית המתונה, הדרך התורנית.
משהו. שלמה עמר לקח משהו ממנו.
ולכן הוא מאיים עליהם כל כך, נכון?
הוא מאיים עליהם, אבל עדיין זה לא, הוא לא אותו דבר. אגב, מה שמעניין אצל שלמה עמר, אצל הרב שלמה עמר,
הרב שלמה עמר, נכון.
זה שהוא כמו הרב עובדיה, לא בא במשפחה חרדית, הוא לא בן של רב, הוא אדם שרוב אחיו ואחיותיו לא חיים בעולם החרדי, חלקם חילונים, כמו הרב עובדיה, שברוב... תכלס ברוב ימיו, עד שהוא גידל ילדים ונכדים משלו, משפחה חילונית, והוא קצת צריך לנתק מהם. כלומר, זה אנשים שבנו את עצמם, את הקריירה התורנית שלהם בעשר אצבעותיהם, בלי שום רב שבא ודוחף אותם. לכן, זה כל כך מביש עכשיו, כל הבנים שלו...
השושלתיות.
כן, שזה כל כך... אם היום אומרים לרב עובדיה, לפני 60 שנה, כשהוא היה רב ראשי, שיום אחד הרב ראשי יהיה בנם שלא היה דיין ולא כתב פסיקות חשובות ולא היה רב עיר, פשוט כי אבא שלו הוא היה רב ראשי, הוא היה מתפלץ. היום זה הבנים שלו.
אני מתפלץ מזה שכשמינו את הקודם, הוא כתב 50 ספרים.
שזה הכל הפסיקות של אבא שלו.
לא, אבל גם יגאל מוסינזון כתב 50 ספרי חסמבה. מה זה עושה?
מוסינזון בתור ראש ממשלה זה יכול
להיות. זה יכול להיות לא רע. תשמע, אז... המתינות הדתית עדיין נמצאת בכמה מקומות, אבל לא בתוך ש"ס ברגע הזה.
זה לא מתינות דתית, זה תפיסה אחרת.
של פסיקה.
של פסיקה, ואני חושב שזה...
שכוח דהתרה, כמו שקראו לזה.
וזה כן, זה גם מתגלגל קצת בתוך צוהר. תראה, שנינו כבר לא אורתודוקסים, אנחנו מתחברים לזה ממה, זה לא רלוונטי לחיים.
אבל זה חשוב, כי זה השיח שלהם.
זה חשוב, כי זה גם חלק מהקנון היהודי.
כן.
והרב עובדיה הוא ללא ספק חלק משמעותי מאוד מהקנון. ולבוא ולהגיד, רגע, איך זה יבוא ידי ביטוי בעוד
המחשבה שלי עדיין, שכשהסתכלו אחורה מטווח שאנחנו מסתכלים על גדולי ימי הביניים, או אפילו של העת החדשה, השם שלו ייזכר.
בוודאי.
שזה שם יותר גדול.
זה שכבה במבנה, כמו שיש קומה על שם רבי יוסף קארו, וכמו שיש קומה על שם הרמב״ם, יש קומת הרב עובדיה, אבל הקומה הזאת, אנחנו נצטרך שש"ס כבר תחלוף מהעולם.
ברגע הזה אנחנו לא רואים אותה, אבל... אני רוצה להישאר עוד בפרק החריזמה, ולדבר על הצד השלילי של החריזמה, שבעיניי הוא אטרקטיבי כמעט באותה מידה. השערוריות, אסון הבונים, נור לינס, הסופה, קטרינה זה היה, הלשון הביבים של הרב, השחיתות, הנהנתנות.
כלומר, השחיתות הייתה פחות אצלו.
לא, לא אצלו.
אבל לשון הביבים, לא, הזכרת לשון הביבים,
לשון הביבים משלו.
שבעיניי זה מקסים. אני חושב שזה מראה שהוא מחובר הרבה יותר לחברה הישראלית מאשר כל הרבנים אחרים.
לשלוח את, איך קוראים לו זה?
את בניזרי.
את בניזרי כל פעם.
כל יום ראשון, כל יום ראשון אחרי השיחה במוצאי שבת מרמה ביאזדים.
למה היה, אם זה שפה כל כך מקסימה, אז למה לתווך אותה?
אתה אמרת שפת ביבים, אבל היה בזה גם משהו מאוד אמיתי.
אז למה לתווך את זה, אם זה אותנטי?
כי אתה יודע, בכל זאת, ש"ס רצתה גם לשדר המון דברים. השפה של הרב עובדיה שירתה אותה מצוין. היא שידרה את המסרים שהייתה צריכה לשדר...
של עממיות.
של עממיות, לבוחרים, ונעדכם. ומצד שני, חלק מהמשחק הפוליטי. אז לכן צריך את בן עזרי ביום ראשון ברדיו שיבוא ויגיד, לא, הרב התכוון לומר שזה וזה. כי ש"ס, כמו שאמרנו מההתחלה...
לדבר משני הצדים של הפה.
היא משרתת הרבה אג'נדות, והיא מנסה לדבר לכמה שיותר אנשים. חלק מהמשחק הפוליטי של האליטה, תוך כדי שהיא נשענת על קולותיהם של העמך.
אני עדיין חושב שהשחיתות והנהנתנות, כלומר, שדרי מוציא תוכנית חברתית מסן מוריץ, ממלון 5 כוכבים בשוויץ, אפס, טוב, אני לא בטוח שזה היה, נגיד, עובר טוב לאהוד ברק, אם הוא היה עושה דבר מן הסוג הזה.
למה הוא עושה גם?
לא כאלה. וזה גם באמת מאוד מאוד מתאים לביביזם ולטראמפיזם. זה משהו עולמי יותר גדול, אבל אני חושב שזה משרת אותם במובן של כמעט מצד אחד מלכותיות, גינוני מלכות, והציבור אומר...
אמרת קודם, שושלתיות.
כן.
זה הנפוטיזם הזה שהיה קיים במפלגות ותיקות שהיו חלק מהשלטון במשך המושנים, כבר הגיע לשס. אגב, למה לדבר על המלון של דרעי? כי זה מלון שכנראה, כל זאת, מכספו הפרטי, הוא אותה שאתה מידע, זה בסדר. כל אחד יכול ללכת מלון יפה. בוא תראה מה קורה על חשבון הכספים שלנו ושל משמי המיסים. יש היום בתוך הסוכנות, בתוך ההסתדרות הציונית, מחלקה.
על שם בנו.
שקיימת כדי של הבן שלו, שקוראו ינקי, שזה גם שם של, באמת, מקזבלנקה, ינקי דרעי, מנהל במרכאות, כאילו אין שם שום עבודה, מחלקה בהסתדרות הציונית, כדי שיהיה לו ג'וב, כדי ש... אתה יודע, אני לא צריך להגיד לך מה זה, תקן של מנכ״ל מחלקה בסוג, היא לא עושה כלום, אין לה שום צורך, היא כל כך לא חשובה.
אני יודע, כי אני סגרתי, אני סגרתי
אותה. נכון, היית פעם.
אני סגרתי את המחלקות האלה, כן. סליחה
ששכחתי את הרבה שהיית עושה
כלום. אני צריך להגיע לזה ממקום אחר, כן.
אבל היא כל כך חשובה המחלקה הזאת, שכשפרצה המלחמה הנוכחית, שאין לנו באמת שם שאנחנו יכולים לתת לה, דרעי היה כל כך עסוק עם המחלקה הזאת, שהיה לו זמן ללכת לדגמן גיוס לצהל, אז פתאום ינקי דרעי על מדי, אתה זוכר דוגמני המדים החרדים.
שהיה קרבי כמעט כמו יאיר נתניהו עם ז'קט כתום.
כמעט כמו יאיר לפיד.
לא, זה ניתן במחנה כבודו במקומו מונח.
אבל הצורך הזה במחלקה הייתה כל כך, זו מחלקה חשובה שמנהל המחלקה יכול ללכת לדגמן מדים. זה מראה לך, כאילו, איך כל חוליי מפאי בימיו, וכל חוליי הליכוד התגלגלו אליהם, כי זה מפלגת שלטון, היא לא מפלגה, כל כך חשוב להם, אנחנו מפלגה מהפכנית של השקופים, כדי להסתיר את העובדה שאין מפלגת שלטון מסועבת. אנשיל,
אתה רואה, ואני מסכים איתך לסיעוב, אני רואה כאן גם את מוקד המשיכה. מוקד המשיכה במובן ציבורים רחבים, לא בהכרח מזרחיים, צריכים מלך, ודבר שני, השחיתות משרתת אותם בשביל אווירת הנרדפות. רודפים אותו, הוא לא באמת כזה, זה לא היה, לא היה כלום כי לא יהיה כלום, כי אין כלום, סתם רודפים אותו, כמו שרודפים אותי, כמו שרוצים את העם היהודי, כמו הגורל ההיסטורי שלנו.
זה היצרים הכי בסיסיים, שגם מניעים אותך בסוף ללכת להצביע עבור הדבר הזה.
זה חלק מחריזמה גם. חריזמה שלילית, נכון. אבל חלק מחריזמה. בוא נעבור קצת למבחני המציאות. אתה תיארת את ההיסטוריה הירושלמית ואת ההיסטוריה, את ההיסטוריה הבנברקית של רפאל פנחסי ושל ניסים זאב, אבל יש עוד רקע אחר. היו שני אגפים מזרחיים, אחד באגודת ישראל ואחד במפד"ל. אגודה תמיד אמרו, אצלנו יש בחדרים שלנו, בחדרים שלנו יש יותר תלמידים מזרחיים מאשר יש בתלמודי תורה של ש"ס. מה השתבש באגודה ובמפד"ל שבעצם הם נאלצו לצאת החוצה?
אני חושב שהאגודה היא בסופו, האגודה או התפיסה החרדית, בוא נקרא לה התפיסה החרדית המודרנית, הפוסט-שואתית, יש לה מטרה אחת שקיימת מהרגע שהסתיימה השואה, והחרדי, חרדים, זה גם השם הזה של מה זה מייצג באמת, אבל מה שהיה הציבור החרדי של תחום השואה, שישב במזרח אירופה, והרבנים אמרו, אל תלכו לארץ ישראל, כי שהכופרים הציונים יחלנו אתכם. אל תלכו לאמריקה, כי שם כל הגויים, וזה, זה, 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 אתם תתבוללו מיד.
השואה הלבנה.
השואה האמיתית, כן. שבאמת חיסלה את, את יהדות מזרח אירופה, לא התירה להם ברירה, והניצולים החרדים, הרבנים ששרדו, היו צריכים להיבנות מחדש או בישראל או באמריקה, וזה בעצם, זו המציאות החרדית. המציאות החרדית היא איך בונים מחדש עולם שנחרב במזרח אירופה, הצלחה מטורפת יותר, הצלחה הרבה יותר ממה שהם קיוו והאמינו, הצלחה שהם לא יכולים להתמודד איתה עכשיו, מרוב שהיא הצליחה ורוב המספרים, וזה המפעל החרדי. והמחשבה, למה ש"ס נפלטה מהדבר הזה? כי זה לא נבנה עבורם. החרדיות המודרנית נבנתה כדי לשמר איזו אילוזיה של אנחנו ממשיכים את מה שאנחנו מדמיינים היה במזרח אירופה.
תעודים הניצולים אש.
זה בוודאי, גם זה לא באמת מה שהיה במזרח אירופה, אבל כאילו רעיון, איזו אשליה שאנחנו לוקחים את החסידויות, או את הישיבות הקדושות של ליטא, ואנחנו בונים אותם כאן אחרי...
כן, השכנים שלי זה קריאת טלז. כלומר...
כן, ככה נראה השטטל טז. אגב, השטטל טז בכלל לא חרדי. בשטטל היו חרדים וקומוניסטים ובונדיסטים וציונים, וסתם יהודים ברוגנים רגילים. המחשבה שכל מזרח אירופה יהודים עם פאות ארוכות ו...
לא מדויק.
כן, אבל... אבל זה המפעל החרדי.
יש את הספר...
המפעל החרדי זה לבנות את האשליה.
הספר החדש של שלום בוגוסלבסקי על מזרח אירופה. זה אדיר.
ספר נפלא.
כן, שמתאר בדיוק את המורכבות הזאת.
אבל זה בדיוק העניין. החרדיות היא מפעל של שימור עבר מדומה. והעבר הזה לא בקזבלנקה.
ולכן הם היו צריכים...
בליטא ובפולין ובהונגריה.
אז הם היו צריכים את שמורת הטבע שלהם.
ולכן זה... אבל כמו ש... החרדית הצליחה, כי היא מהר מאוד התבנתה את השלשה, עד כדי כך שרוב הישראלים החילונים עד היום חושבים שבאמת כן, יהודים ככה נראו פעם, שחרדים זה יהודים. כן, זה הצלחה של החרדים, אנחנו לא באנו לדבר על זה היום, אבל בגלל שהיה את הפער הזה, שבמשך שנות ה-50, 60, 70, לא היה את ש"ס, אז היה הרבה יותר קשה לבנות את האילוזיה שלה. כן, פעם כל היהודים בקזבלנקה, או בבגדד, או בסאנה, נראו ככה.
לא בטוח.
ממש לא.
אבל יש כאן עוד תהליך.
ולכן ש"ס הייתה צריכה לעשות הרבה יותר הנחות למציאות הישראלית המודרנית, כי הבוחרים שלה, כי הציבור שלה, הספיק להגיח החוצה מהבועה, לחיות בתוך המציאות הישראלית. אמנם החברה הישראלית של שנות ה-50 לא קיבלה אותם בצורה טובה, אבל עדיין, בניגוד לחרדיות, שמהר מאוד בנתה גטו מחדש פה בארץ ישראל, או בברוקלין, כן. השסניקים, המצביעים הפוטנציאלי שס, הצליחו לחיות כמה עשורים מבחוץ, ולכן שס לא יכול להניב.
צריכה ללקט אותם בעצם.
אז הפרויקט החרדי הוא לא נבנה בשביל המזרחים, וממילא המזרחים חייבים פרויקט אחר.
אבל אז, אוקיי, כמו שאמרת...
הזכרת את המפדל, למה לא יקבלו במפדל? קודם כל, גם המפדל, ומי כמוך, עם המשפחה, היסטוריה המשפחה, יודע את זה, גם נבנתה על ידי אותם מוסד... שושלות מזרח אירופאיות. נכון, היה את אבנר חי שקי, ועוד דמויות מזרחיות.
ארון אבוחצר, הרבים אחרים, כן.
שאגב, לא לגמרי באמת התקבלו להנהיג. גם שקי באופן רשמי, זו תקופה קצרה היה מנהיג, הוא לא באמת היה מנהיג. כמו מפלגות אחר, כמו הליכוד, שמעולם לא היה לה מנהיג מזרחי, התקשו לקבל את זה.
בתוך הישראליות.
אבל יש פה עוד בעיה. מה זה המזרחי כפי שהיא, לדעתי גם התחילה, אבל בוודאי כמו שהתפתחה אחרי הקמת המדינה, רצתה בעצם תמיד להיות מפאיניקים, רצו חילוצים רק עם איזה כיפה סרוגה קטנה, וזה לא הספיק לציבור שצריך קודם כל לשקם את האלבון היום. עכשיו, אני חושב שאפשר לראות במפעל התנחלויות כסוג של שיקום אלבון של המזרחים, שרק נענו להם כמו ש... עמוס עוז אמר פעם להיות המשגיח כשרות בקרון המסעדה של הרכבת.
של המזרחים או של המפדלניקים?
של המפדלניקים, של הציונות הדתית. אז אני חושב שמפעל ההתנחלות זה היה תיקון, לא שהיה זה באמת סיבה לאיזשהו אלבון.
ושס זה התיקון של המזרחים?
היו צריכים את הטיפון שלה, התיקון של האלבון. תראה, בסופו של דבר, באמת האלבון הזה הוא אלבון מוצדק. הזלזול היום, ההשטחה הזאת של כל מה ש...
אחד הפרוטוקולים הראשונים של ההסתדרות הציונית עם הקמת המדינה, אז הם מדברים על אבק אדם שלא מסוגל לקבל צורת אדם או משהו כזה.
אז הדבר הזה היה צריך לבוא לתיקון. ושאז באמת, אני חושב שתסכים איתי, תיקון מאוד מעוות, הוא לא תיקון שלוקח אותם למקום טוב, אבל הצורך הזה קיים. לא חרדיות ולא המפעל הדתי ציוני נותן את זה.
יש כאן אבל משהו מאוד מפתיע בכרונולוגיה של ההתפתחות. אם אתה הולך איתי, יש וואדי סליב, יש פנתרים שחורים, יש דוד לוי, שמגיב... דוד לוי הוא תגובה של הפוליטיקה הממסדית לפנתרים הלא ממסדיים. באותה תקופה גם אהרון אבוחצירא במפדל, ופתאום נולדת ש"ס. זאת אומרת, הכל חילוני, הכל בתוך הפוליטיקה הפורמלית, ופתאום נולד כאן משהו... מחוץ לכל רחם פוליטי ישראלי מסורתי.
כי מה ההבדל? בסופו של דבר הם כולם אמרו, אנחנו נהיה חלק מהחברה הישראלית שמסתכלת קדימה. גם אמרו אבוחצירא. בסופו של דבר רצה לעשות את זה בתוך המפדל, עם כיפה סרוגה על הראש. הוא לא ניסה לבנות משהו שמסתכל אחורה ולוקח את ה...
חוץ מטעמי.
לא גם, אפילו בתמי היה קצת מין יצריק רגע, גם בתמי היו גם פוליטיקאים חילונים, מי התחיל בתמי? פועד בן אליעזר.
פועד, כן.
האירוע הזה של תמי הוא אירוע קצת לא מבושל, לדעתי.
זה פשוט הרעיון ראשון. אבל... זה תחילת הדרך.
תראה את הפנתרים. כולם מתרפקים על הפנתרים, אבל הפנתרים היו צריכים לייבט אפילו את השם שלהם.
מאמריקה.
מאמריקה. שעס אמרו, לא, 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 לא. אנחנו לא צריכים לבוא שום דבר. התרה לי אושנה.
אבל בלי כל הקודמים האלה, אולי לא היה להם תשתיות לקפוץ.
אני יכול גם להגיד שבלי התשתית של הטלוויזיה, שהישראלית לא היה להם. זה נתן להם את היכולת להביא את הצבע ואת הצלילים. התשדירי בחירות של שעס ב-84, לא סתם מתרפק עליהם, זה משהו שבחיים לא נראה בטלוויזיה הישראלית. היה צריך תשדירי בחירות. כדי שיהיה את הצלילים האלה, את הצבעים האלה. ואתה יודע, אתה זוכר שעד 83 בכלל הטלוויזיה היה בשחור לבן, זה פעם ראשונה, שזה פרץ בצבע.
אנשיל אני צופה היום, זה שחור שחור. אוקיי.
אתה לא בשחור שחור, אתה מדבר?
תראה, יש עוד מהלך שלא מרבים לדבר בו. אני הייתי יושב ראש הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית, יום אחד מתקשר חיים רמון, הוא אומר, אני רוצה שנלך לפגישה אצל, עם אריה דרי. אמרתי, בסדר, לא הבנתי מה מימו, אבל פוליטיקה זה אודות פגישות. אני חושב שהיה לו משרדים, איפה שהיה המשרדים של ג'רוזלם פוסט ברוממה.
קפה נשארים שם,
נכון,
כן.
לא,
לא קפה נשארים בגבעת שאול, נכון.
בגבעת שאול, ברוממה כן, שם.
רחוב תורה ועבודה.
באמת?
לא, תורה מציון.
תורה מציון, תורה נכון, מציון. הרחוב הקטן שם.
איפה שאתה בטלוויזיה הישראלית גם.
נכון, מאחורה. ואנחנו נכנסים למשרד של אריה, ומתחילה שיחה, רבע שעה של שטויות, ואז מגיעים לעניין למה הפגישה. אריה אומר, איך שס מצטרפת לתנועה הציונית?
אני זוכר, הייתי כתב דתות צעיר,
כן.
ודיווחנו על זה, אמרו, לא יכול להיות,
אז אני חשבתי לעצמי, טוב, זה כסף, הם רוצים כסף, השפעה, עוד לא היה ינקי בעולם, אוקיי? אולי היה, אבל היה בר מצווה בוחר. ואני שואל את אריה, תגיד לי, אתה ציוני? אז הוא קם מהכיסא, ואנחנו הולכים לחדר השני, שהיה החדר שבו התכונן למשפט שלו. קלסרים על קלסרים על קלסרים על קלסרים, אני לא יודע אם היית בחדר הזה, ואז הוא מוציא
את... כל כתבי הדתות היו כזה מסתופפים.
כן, שם. אז הוא מוציא את הקלסר, הקרטון הגדול, והוא אומר לי, עברו מה כתוב פה? אני אומר, תקרא מה כתוב. מדינת ישראל נגד אריה מכלוף דרעי. הוא אומר, אם מדינת ישראל נגדי, אני יכול להיות ציוני? עכשיו, זו הייתה שיחה מאוד עוצמתית, אמוציונלית לשנינו, כי אנחנו בתוך ידידות מסוימת, עם חבר משותף מאוד משמעותי, חיים רמון. והיום שס, מפלגה חרדית בהסתדרות הציונית, מה היא משמע? לא ברמה הכוחנית, לא ברמה האינטרסנטית כספים. לשבת עם רפורמים, לשבת עם קונסרבטיבים, לשבת עם אנשים שנשמעים...
והם עושים את המדילים כל הזמן.
הכל טוב. מה המשמעות של זה במובן של לצאת מהדלת עמות?
אז פה אנחנו מדברים על עוד אג'נדה. אמרנו ששס שרת המון אג'נדות. שס, כפי שאתה זוכר, הייתה בשנים הראשונות שלה חלק הרבה יותר מבלוק מפלגת העבודה והמרכז שמאל מאשר
כן,
הימין.
כן.
והתרגיל המסריח זה אנשים משותים. אריה דרי חיים אורן, ואריה דרי הולך ומפיל את ממשלת
שמיר.
שמיר בצמיחתו של הרב עובדיה, בצמיחתו האמיתית של הרב עובדיה. ומה היה הנימוק להפלת ממשלת שמיר, אתה זוכר? של הרב עובדיה, לא של פרס. שאגב, זה יתאים אחד לשני. שהיא לא מאפשרת לשלום. הרב עובדיה ואריה דרעי מפילים ממשלת ימין על אג'נדה השמאלנית.
וזה מבוסס על הכינוס הקף א' לתורה שבעל פה, שהרב עובדיה מדבר שפיקוח נפש תוך שטחים.
שזה עוד לתמוך בבגין, בקם דיוויד.
כן, כן, כן.
אבל התפיסה של שס היא שאנחנו מפלגת שמאל. ושס כתומכת באוסלו, שס כשותפה מלאה בכל המהלכים של פרס ורבין. זה, כמו שאתה אומר, גם בתוך תפיסתו של הרב עובדיה, וגם בתפיסתו הפוליטית של אריה דרעי, שבגיל 31 כבר מסתובב עם עוזריו במשרד האוצר באמצע הלילה, ואומר, אתה תשב פה, אתה תשב פה, כי בממשלה שאול פרז ואני וחיים רמון הולכים להקים ביחד, אני יכול את שר האוצר. גם פוליטית, גם רעיונית, זה מסתדר מצוין. היום שעשי מפלגת ימין, לכל דבר, עד כדי כך, שבבחירות, שבכל סבבי החמשת המחאות האחרונות, שאז אפילו לא קיימה שיחה אחת של מסע ומתן קוליציוני, עם גורם שהוא לא נתניהו ליכוד.
איך זה עונה לי על השייכות לתנועה הציונית?
כי זה כמו שהציונות עברה הגדרה מחדש, ולכן לדעתי, אתה כבר לא מדיר את עצמך כציוני היום, כי הציונות היום היא הרבה יותר ציונות של ציונות דתית של סמוטריץ' את בן גביר, ולא ציונות של גורדון וכל שאר אנשים שאנחנו מתרפקים עליהם, גם ש"ס עוברת לתוך עוברת את התהליך הזה.
כלומר, נוח לה להיות בלאומיות לאומנות, ואז
זה משרת אותה.
מה זה אומר לה לשבת עם רפורמים? מה
זה לא משנה, זה הסמלים האלה. קודם כל, אתה מסתכל על זה כמישהו שהיו סוכנות, ואתה מבין את הדקויות האלה. זה לא חשוב. התפיסה הציונית, שפעם מפלגה חרדית לא הייתה יכולה להיות גם ציונית, זה כבר עבר מעולם, וגם היום אתה יכול לשמוע חלק מהפוליטיקאים של תורה שקים. כן, גם אנחנו ציונים, אנחנו מתפללים ותשיבנו לזה וכו', כל יום. אז אנחנו ציונים גם. היום מפלגה חרדית, כמו ש"ס וגם כמו יהדות התורה, יכולה לחיות בשלום עם הציונות, כי הציונות היום היא לאומנות דתית. לצערנו, אנחנו היינו רוצים
לקרוא
to reclaim Zionism.
שם נוח להם יותר.
מה זה שם? זה הם. זה האג'נדה שלהם, הם חיים מעולה בתוך הדבר הזה. ולכן, להפך, הם המציאו את זה כמעט. יכול לראות את ש"ס כמעט כאבטר של הציונות החדשה. הציונות שהיא לאומנות, שהיא פונדמנטליזם דתי.
זה השני מנדטים של הרב מזוז אלי אישה עם ברוך מרזל.
כן, אבל זה בעצם משהו שיצא מש"ס, וזה חזר לתוך ש"ס.
הקמנו, אתה ואני, בהבל פינו, הקמנו את ש"ס בתור, הייתי אומר, חלק ממחאה מזרחית פנים דתית, גם במפד"ל, גם באגודה, והיום אתה רואה את המחאה המזרחית, החילונית היא יותר בוטה, דודי אמסלם, מירי רגב, מאוד מאוד בוטה, קשת מזרחית קצת ירדה. אני שואל, יש עוד מחאה מזרחית חרדית, או כבר די נוח לנו? הגענו למנוחה והנחלה. יש עוד רזון דעתך לשס?
תראה, שס לקחה את הפאשן הזה, את היצרים המאוד חזקים האלה של המחאה, של הכיפוח, תעלה את זה למקומות שהועילו לדרי ולמוקדי הכוח בשס, ולמעשה אני חושב שהם די השתמשו בהם, והם כבר לא כך רלוונטיים, אבל אני חושב שאתה מסתובב היום במדינת ישראל, אתה רואה עדיין את הכיפוח שקיים, אתה רואה עדיין תוצאות של מה שקרה בשנות ה-50 וה-60 בקליטה המאוד לא טובה של, 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 של עולי ארצות המזרח, אבל עדיין אתה גם רואה המון שיפורים, אתה רואה חברה ישראלית אני חושב שהיא פחות חיה על פי הקווים. עכשיו, לי זה קל להגיד את זה בתור אשכנזי, ואולי אני מתעלם מדברים שקיימים, יגידו לי. אני עדיין חושב שהיום החברה הישראלית הרבה יותר חיה בשלום עם עצמה, נושא הדתי. יש לנו דברים שאנחנו...
הדתי או דתי?
הדתי.
הדתי, כן.
אם כבר הנושא הדתי החליף את הדתי, העין הלך, ואני גם חושב שאתה רואה את הבולטות של... אתה יודע, שפוליטיקאים מזרחים היום בשמאל, הזכרנו קודם את מישהי כמו נעמה לזימי, אני חושב שבא ממגדל העמק, והיום כל כך מרכזי במפלגת העבודה, כבר היו כבר כמה מנהיגים של מפלגת העבודה.
גבי,
ואמיר פרץ.
פואד, כן.
פואד, יש לנו, אני חושב שאנחנו כבר לא נמצאים, יש לנו כל כך הרבה דברים לריב עליהם בחברה הישראלית.
לא, אבל אני אלך עם זה יותר רגע. המזרחיות ניצחה...
ש"ס היא היום ממסד, היא כבר לא מפה, היא תגיד שאנחנו מחאה ומהפכה בבחירות.
אני אשאל שאלה יותר רדיקלית. המזרחיות ניצחה כמעט בכל, בפוליטיקה, בממשלה, בתרבות, בעסקים, במוזיקה, במעמד הביניים.
וטוב שכך.
לגמרי. אז אולי בכלל ש"ס מייצגת משהו אובסוליטי, משהו אנרכרוניסטי, שכבר לא צריך אותו. הם עוד לא הודיעו להם, אבל זה מין מפאי שכבר לא צריך את המפאיניקיות שלה.
זה חלק מהממסד הנתניהויתי, הביביסטי, הליכוד, של סוף, גם של סוף הליכוד, כי הליכוד גם מגיע לסוף דרכה עד...
דרכה הזו.
אז אין...
עד שהיא תמציא דרך חדשה, כן.
אחרי נתניהו, יהיה לה תקופה... מאוד לא פשוטה של להמציא את עצמם מחדש. אותו דבר ש"ס אחרי אריה דרעי. אנחנו מדברים פה על שני אנשים, ביבי עונה מבוגר מאריה כמעט בעשור, אבל הם אותו דור, אריה עוד היה בפוליטיקה לפני, עוד שביבי היה שגריר ברום, אבל הם אותו, הם שרידים האחרונים של דור שלופת את מדינת ישראל בגרון. וכשהם ילכו שתי המפלגות האלה, ליכוד וש"ס, לדעתי יצטרכו, או שראינו מפלגות שנמוגות, או שבאמת יצטרכו לעבור תקופה לא פשוטה של להנציאת עצמה מחדש, כי כמו שאתה חזרת את זה שוב ושוב, הקריזמה, אריה דרעי הוא סוף הקריזמה של הקמת ש"ס, אז הרב עובדיה היה שם, היו שם מסכנים צעירים, ליהקו מדי פעם את יצחק פרץ, או את המקובל כדורי, אבל אתה יודע, ביום שהוא ילך, אין, מישהו, אין, אין רב שמחכה בירכתיים להיכנס לתפקיד ולהיות הקריזמטי. אולי יבוא מישהו, אבל בדרך כלל אנשים האלה, יש להם איזושהי תקופת גידול. משה ארבל, שאמרנו שהוא בחור מרשים והכל, אין שם איזה קריזמה שתסחף 100,000 אנשים לקלפי. זה יצטרך או להיבנות מחדש, או שש"ס תתפרק, וחלק החרדי שלה איכשהו יצטרף מחדש ליהדות התורה, ותהיה, כמו שיש אתם ביהדות התורה, את הצד הליטאי ואת הצד החסידי, אז יהיה גם את הצד המזרחי. וחלק ממנה יצטרף חדש, מחדש למה שייצא מהליכוד, מה שלגיגול הבא. אגב, זה בעיניי הרבה יותר טבעי. טבעי שתהיה בישראל מפלגה חרדית, שמייצגת גם את החרדים המזרחיים, וטבעי שהדבר הזה שקוראים לו ימין, עממי, וזה, יהיה לה את המפלגה שלה, ש"ס אין לה באמת זכות קיום.
אתה יודע, אז נסיים רגע באיזה בהירורים עתידיים שלא בידינו, כי לך תדע, אבל כמו שאומרים על החרדיות האשכנזית, שהיא שכחה מה זאת גולה, והפכה להיות, אני טוען שהחרדיות בישראל עברה מאנטי-לאומיות ללאומנות, בלי לעצור בתחנה הלאומית. זאת אומרת, ש"ס גם במובנים רבים שכחה מה זאת מזרחיות אותנטית, לא אותנטית זה מתנשא, אבל מזרחיות...
זה מילה אשכנזית מדי.
בדיוק, אז אני מושך אותה אחורה, אבל מזרחיות שהיא לא בהכרחה כאינטרסים דתיים, צרים, פוליטיים, כלכליים, והשאלה אם... השאלה מה יהיה מקום של תרבות מזרחית גדולה כגשר, נגיד, לתוך העולם הערבי, שהרב עובדיה באיזושהי דרך משמעותית כמעט הניח את אבן היסוד לזה.
והלך וישב ונפגש עם מוברק כשהוא היה...
והיו לי מלב לרגל לנושא הזה. זאת השאלה הגדולה.
שאגב, זה פספוס היום של ש"ס, כי מה שאתה אומר, הם היו יכולים להיות חלק מהדבר הזה, הם היו חלק מהדבר הזה בתהליך אוסלו, ועכשיו די פספסו את זה, אתה יודע.
אז מה?
פיססו את הרכבת. תראה, אנחנו נמצאים בתקופה איומה ונוראית, אבל גם תקופה שאנחנו יודעים שאחריה, אני מאמין שאחריה, אני מקווה שגם אתה, המדינה הזאת תצא ותשתקם.
איזה כיף לפגוש עוד אדם אופטימי היום. וואי, אנשיל, עשית לי את
היומי. אני יהודי גלותי, אני מסתכל על ארץ ישראל, ואני אצל כנס גדול, כי אני
מסתכל על... אבל הגלות שלכם והגלות שלנו זה לא אותה גלות.
אני מאמין שעד ישראל זה נס. והיא עובדת תקופה איומה ונוראה עכשיו, חלק בגלל שני אנשים שלופתים אותה בגרון, דרעי וביבי, ודרעי לגמרי הוא אנייבלר כן. של נתניהו בנושא
בטח
הזה.
בטח נתניהו צריך אריה חזק
כן,
לידו.
כן, לגמרי. כן. אבל יש מדינת ישראל שאחרי דרעי ונתניהו, אחרי ש"ס וליכוד. וכן, גם המזרחיות שלנו, שאגב, ציירת כל כך יפה בחדשות האחרונות שלך, את הניצחון של המזרחיות, איך המוזיקה שלנו, והמון דברים, אנחנו שנינו אשכנזים כן. תיאורים, חיים בתוך הדבר הזה, וזה דבר מקסים, וזה דבר...
נפלא, זה גשר נהדר.
זה קרה נורא באיחור, היה צריך לקרוא עשרות שנים קודם, אנחנו חלק מהדבר הזה. וזה גם יהיה חלק מהבנייה מחדש לחברה הישראלית. גם החרדים, אלה שיצאו מחרדית, מהגלותיות והסגירות, וגם השסניקים שיבינו ש... אין באמת תוחלת לש"ס, גם הליכוד שיחזור להדר הביתרי שלו, וגם חלקים אחרים.
ולתפיסה האזרחית ליברלית.
נכון.
אשיל, אני אגיד לך משהו שהוא, איך זה, איך הוא אומר לו שם את חטאי, אני מזכיר היום.
יש הרבה, יש לך רשימה ארוכה.
בכל הפודקאסט הזה, אני כל הזמן מהרהר על צער אחד שעובר לי בראש, שלמה נפגשנו רק עכשיו?
נפגשנו מלא פעמים, אתה רק לא זוכר.
לא, אבל זה לא אותו דבר, להיפגש במובן של דאגה בלב איש שיחנה.
במלחמה הבאה נעשה עוד פודקאסט.
לא, אנחנו נעשה לפני, אני מודה לך על שני דברים, אחד על באמת כל התובנות, ושתיים, למדתי המון. תודה רבה, אנשי.
תודה שערכת אותי. בעולין.
נקווה לטוב.